אוקיי, כדאי לדמיין רגע את הסיטואציה הבאה. חצר של בית ספר כזה בהפסקה.
מלא רעש, ילדים מתרוצצים?
בדיוק. ותלמיד החד פשוט מניף את היד ומשגר קדימה גלשון קטן, גלשון שעשוי בסך הכל מכמה חתיכות עץ.
טריינר מבלזה.
כן, טריינר סטנדרטי, והגלשון הזה פשוט ממשיך לדוט באוויר, כאילו מטר אחרי מטר, בקו ישר יציב, כאילו הוא חסין לחלוטין מכוח המשיכה.
וזה מדהים כל פעם מחדש לראות את זה.
לגמרי. כי לטריינר הקטן הזה אין שום מנוע, נכון? אין לו מדחף ואין לו סוללה. תכלס, זה רק עץ ודבק. אז איך הוא בכלל מצליח לטוס? מה בעצם מחזיק אותו שם למעלה?
תראי, זו בדיוק החידה שמפרידה בין, סתם, לחבר חתיכות עץ באיזה חוג יצירה, לבין הנדסה אווירודינמית של ממש. וזה מה שאנחנו מנסים להבין בדיון שלנו היום.
לפצח את הפיזיקה שמאחורי הקסם הזה.
בדיוק. המטרה שלנו היא לאסוף את כל המידע מהמקורות כדי להבין לא רק איזה חלק הולך לאן, אלא לגלות העקרונות המדעיים שהופכים כאילו חומר דומם למכונה שמסוגלת לרחף.
אוקיי. אז אם כבר מדברים על חומר, אי אפשר שלא להתחיל בעץ הבלזה עצמו. כי כשמחזיקים חתיכת בלזה ביד, זה מרגיש קצת כמו להחזיק אוויר דחוס.
כן, המשקל שלו כמעט אפסי, זה ממש מטעטע.
ממש, הוא כל כך קל, אז איך חומר כזה חסר משקל יכול בכלל לעמוד בעומסים של טיסה? זה נשמע קצת סותר.
אז מה שמעניין בבלזה, או בשמו המדעי, או כרומה פירמידליה, זה המבנה התאי שלו.
אוקיי.
זה עץ שגדל בעיקר באקוודור, בעירות הגשם, והוא גדל בקצב פשוט מסחר, הוא יכול להגיע לגובה של עשרות מטרים, תוך איזה עשור בלבד.
וואו, זה מהיר?
מאוד. והצמיחה המהירה הזו יוצרת תאים ענקיים עם דפנות דקות מאוד. כשהעץ חי, התאים האלה מלאים במים, אבל
בטיסנים אנחנו משתמשים בעץ יבש, נכון?
נכון מאוד. ברגע שמייבשים אותו, המים פשוט מתאדים, ומה שנשאר זו רשת של חללים ריקים. אז תכלס, רוב הנפח של בלזה יבשה הוא פשוט אוויר.
רגע. אז מצד אחד הוא מלא באוויר, ואפשר ממש למעוך אותו עם הציפורן, ומצד שני, קראתי במקורות שהוא מוגדר מבחינה בוטנית כעץ קשה. כאילו המונח הוא הארדווד.
כן, הארדווד.
איך עץ כזה רך מוגדר כעץ קשה? זה נשמע כמו איזו טעות?
זה מבלבל, אני יודע, אבל ההגדרה הבוטנית לא קשורה בכלל לדחיסות הפיזית של החומר. החלוקה לעצים קשים ורקים מבוססת על שיטת הרבייה של העץ.
באמת?
כן, עצים קשים הם מכוסי זרע, כלומר צמחים עם פרחים שהזרעים שלהם סגורים בתוך פרי, כמו אלון, אגוז או בלזה.
ועצים רכים זה עץ טרובלים וכאלה?
בדיוק, חשופי זרע, כמו אורן או ברוש. אז הבלזה הוא עץ קשה מבחינה בוטנית, אבל מבחינה הנדסית, היחס בין המשקל האפסי שלו לחוזק שלו הוא פשוט תופעת טבע.
וזה קריטי לתעופה, כי בוא נדמיין שהיינו בונים את אותו גלשון בדיוק, אבל מעץ דחוס וכבד מאוד. נגיד עץ אלון. הוא היה צולל לקרקע כמו לבנה.
לגמרי. משקל גבוה דורש כוח עילוי עצום כדי להתגבר על כוח המשיכה, וכנפיים קטנות במהירות של זריקה עם היד פשוט לא יכולות לספק את זה. אבל היה פה עוד אלמנט במקורות שמשך לי את העין, כיוון הסיבים של העץ.
זה סופר חשוב. עץ הוא חומר אניזוטרופי.
שזה אומר בעצם? זה אומר שהתכונות המכניות המכנומית שלומות בהתאם לכיוון שממנו מפעילים עליו את הכוח. סיבי התאית בבלזה מסודרים לאורך הגזע.
כמו חבילה של קשיות שתייה כזה.
בדיוק ככה. אם תנסי למתוח או לחופף את העץ לאורך הסיבים האלה, הוא יתנגד ממש חזק. אבל אם תפעילי כוח בניצב לסיבים,
הוא פשוט יישבר.
בקלות. לכן כשחתכים את חלקי הטיסן, כיוון הסיבים חייב להיות מקביל לציר האורך של החלק כדי למנוע קריסה בזמן הטיסה.
אוקיי, אז יש לנו את החומר המושלם, הוא חתוך נכון. עכשיו בוא נדבר על המבנה. בגדול, יש לנו ארבעה רכיבים מרכזיים בטריינר.
נכון.
יש את גוף המטוס, שזה סוג של עמוד השדרה של הכל, יש את הכנף הראשית, שהיא מייצרת את העילוי, ובזנב יש לנו שני חלקים, מייצב הגובה האופקי ומייצב הכיוון האנכי.
בדיוק. עכשיו, כולם יודעים שזנב עוזר לייצב, אבל אם אנחנו חושבים על זה, כמו נגיד חץ מקשת, חץ חייב נוצות בסוף כדי לעוף ישר, נכון? ההקבלה לחץ היא מצוינת. כשזורקים את הטייסן, הזריקה אף פעם לא מושלמת ב-100%. תמיד החרטום יזרק קצת הצידה או משהו. זה מה שנקרא ציר הספסוף, או באנגלית, יו.
ופה נכנס מייצב הכיוון האנכי.
כן, הוא לא סתם יושב שם באופן פסיבי. ברגע שהטייסן סוטה הצידה, מייצב הכיוון פוגש את זרימת האוויר בזווית.
אוקיי.
הזווית הזו הופכת אותו לסוג של כנף קטנה שמייצרת כוח הצידה. והכוח הזה פשוט דוחף את הזנב חזרה למרכז ומיישר את הטיסה.
אז הזנב בעצם מתקן את הסטייה תוך כדי תנועה על ידי יצירת כוח נגדי? ומה לגבי מייצב הגובה, זה שעומד אופקית?
הוא עובד על אותו עיקרון, אבל בציר האלרוד.
חד משמעית. הוא מטפל בנטייה של האף לעלות או לרדת. ומה שיפה פה זה שגוף המטוס משמש כסוג של מנוף ארוך.
ככל שהמייצבים רחוקים יותר ממרכז המסה, הם יכולים לעשות יותר עבודה עם פחות שטח פנים.
בגלל זה, לטריינר יש גוף כזה ארוך ודק ביחס לכנפיים?
בדיוק. זה מאפשר לשים מייצבים קטנים וקלים יותר בזנב, ועדיין לקבל הרבה יציבות.
אז השארנו את המסלול ימינה, שמאלה ולמעלה ולמטה, אבל השאלה האמיתית היא איך הכלי הזה מתגבר על כוח המשיכה? מי בכלל מרים את הטיסן?
זו העבודה של הכנף.
כן, עכשיו יש איזו תפיסה מאוד נפוצה שנתקלים בה המון, שכנפיים מייצרות עילוי אך ורק בגלל אפקט ברנולי. אתה יודע, האוויר זורם מהר יותר מעל הכנף, הלחץ יורד, והטיסן נשאב כזה למעלה.
כן, זה הסבר מאוד פופולרי.
אבל המקורות שלנו מדגישים שעבור גלשון בלזה, בטח עם כנף די שטוחה שטסה כל כך לאט, זה פשוט לא ההסבר המלא, נכון?
ממש לא ההסבר המלא. תראי, משוואת ברנולי אכן מתקיימת, כן? אי אפשר להתווכח עם זה. אבל היא פשוט לא מתארת את כל התמונה, במיוחד לא במהירויות הנבוכות של טיסני בלזה.
אז מה חסר שם?
הכוח הדומיננטי פה קשור ישירות לחוק השלישי של ניוטון, חוק הפעולה והתגובה. התפקיד האמיתי של הכנף הוא להסיט את זרימת האוויר. כשהכנף נע דרך האוויר, בזווית מסוימת, היא פשוט כופה על מסה עצומה של אוויר להיות מוסטת כלפי מטה.
אז הכנף דוחפת את האוויר חזק למטה?
בדיוק. ובתגובה, לפי ניוטון, האוויר דוחף את הכנף חזק כלפי מעלה. זה כוח העילוי.
אז במילים אחרות, אם אין התקדמות קדימה ואין אוויר שנדחף למטה, אין שום עילוי.
שום עילוי. אפס.
ובגלל זה העיצוב של שפת ההתקפה הקדמית ושפת הזרימה האחורית הוא כל כך חשוב.
כן, התכנון שלהן מאפשר להסטת האוויר הזו לקרות ביעילות. שפת התקפה מעוגלת נותנת לאוויר לעקוב אחרי הפרופיל של הכנף בצורה חלקה.
ושפת הזרימה מאחורה, למה משייפים אותה שתהיה דקה?
כדי שהאוויר שמגיע מלמעלה ומהאוויר שמגיע מלמטה ייפגשו שוב בלי ליצור מערבולות. מערבולות יוצרות גרר, וגרר זה כמו ברקס שמעכב את הטיסן.
אוקיי, רגע. פה מתחילה בעיה לוגית בעיניי.
למה?
אמרנו שכדי להסיט אוויר למטה וליצור עילוי, הכנף חייבת לנוע קדימה כל הזמן.
נכון.
במטוס נשאים רגיל, יש מנועי סילון שדוחפים אותו קדימה. אבל בטריינר אין כלום. האנרגיה שיש לו זה רק הזריקה הראשונית של התלמיד, והיא נגמרת נורא מהר בגלל חיכוך האוויר. אז מאיפה מגיעה האנרגיה להמשיך לנוע עשרות מטרים?
קונספט יפה של המרת אנרגיות. הגלשון משתמש באנרגיית הגובה שלו.
כאילו פוטנציאלית.
כן. ברגע שהוא עוזב את היד, הוא בנקודה הכי גבוהה שלו. וכדי לשמור על המהירות שלו קדימה, הוא למעשה מוותר בהדרגה על הגובה שלו.
זה כמו רוכב אופניים שיורד בירידה בלי לדווש. הוא עדיין טס קדימה, למרות שאין לו מנוע, בגלל שהוא מנצל את הגובה שהיה לו.
זה תיאור מושלם. הטיסן פשוט גולש על גבי מדרון בלתי נראה של אוויר. ככל שהוא מתקדם, הוא ממיר את הגובה למהירות.
זה מעגל ממש חכם. כדי לא ליפול כמו אבן, הוא צריך עילוי. בשביל עילוי, הוא צריך מהירות. וכדי שתהיה מהירות, הוא מסכים ליפול קצת, אבל בשיפוע כל כך מתון, שזה נראה כאילו הוא טס ישר.
בדיוק. זה נקרא יחס גלישה. טיסן מאוזן יכול להגיע ליחס של 10:1, שזה אומר על כל מטר אחד שהוא יורד, הוא מתקדם 10 מטר קדימה.
טוב, זה מוביל אותנו לנקודה קריטית הבאה. אם הוא גולש במורד הגבעה השקופה הזו, איך מונעים ממנו לצלול ישר לתוך האדמה? הרי האף שלו יורד, אז למה הוא לא מתרסק מיד?
כאן נכנס לתמונה האיזון, או מרכז הכובד, ה-CG. CG, המרכז שבו כל המשקל מרוכז.
נכון, והמקורות מסבירים שאם הוא יהיה קדמי מדי, הטיסן יצלול. אם הוא יהיה אחורי מדי, האף יעלה, הטיסה נזדקר ויפול. האיזון הזה הוא קריטי.
ולרוב מתכננים אותו להיות טיפ-טיפה קדמי. הטיסן רוצה לצלול, אבל אז מייצב הגובה מאחורה מתוכנן לדחוף את הזנב למטה.
רגע, תסביר לי את זה. הכנף מרימה והזנב דוחף למטה. הם כאילו נלחמים אחד בשני.
כן, וזה מה שיוצר עיצוב אוטומטי. אם הטיסן מרים את האף בטעות, המהירות יורדת, הזנב מפסיק לדחוף חזק למטה, והאף הכבד מושך את הטיסן חזרה למטה כדי לצבור מהירות.
וואו, מערכת מכנית מושלמת.
ומה שהכי הצחיק אותי לקרוא במקורות, זה איך אנחנו משיגים את האיזון הזה בטריינר, בעזרת תוספת של פלסטלינה בחרטום.
פלסטלינה פשוטה.
כן. כאילו, בוא נפרק את זה רגע. אנחנו מדברים פה על פיזיקה ואיירודינמיקה, וברצינות, האם חתיכת פלסטלינה קטנטנה בגודל של אפונה באמת יכולה לשנות את כל הטיסה הזו?
התשובה היא חד משמעית כן. בטיסן ששוקל כל כך מעט, גם 2 גרם של פלסטלינה משנים את הכל.
בגלל המרחק ממרכז הכובד. בדיוק. היא נמצאת בחרטום, בקצה של המנוף. משקל קטן בקצה מנוף ארוך משפיע בדיוק כמו משקל גדול קרוב למרכז. הכל מתאזן סביב הנקודה הזו.
אוקיי, אז האף והזנב מאוזנים בזכות הפלסטלינה. אבל מה ימנע מהטיסן להתהפך הצידה? כאילו, בציר הגלגול, הרול, אין לנו טייס שמושך בסטיק כדי לתקן משב רוח פתאומי?
נכון, ופה נכנס הפתרון הגאוני של הדיהידרול.
הדיהידרול, הזווית הזו של הכנפיים.
כן, אם תסתכלי על הטריינר מקדימה, תראי שקצות הכנפיים מוגבעים בערך ב3 סנטימטרים ביחס למרכז. זה יוצר צורה של וי מאוד פתוח.
ואיך הגיאומטריה הזו עוזרת?
אם רוח דוחפת את הטיסן ימינה, הוא נוטה ימינה ומתחיל להחליק למטה. כשהוא מחליק, הכנף הימנית, זו שנמצאת עכשיו למטה, פוגשת את האוויר מזווית חדה יותר מהכנף השמאלית.
שזה אומר שהיא פתאום יוצרת יותר עילוי.
בדיוק. והעילוי הנוסף הזה פשוט מרים אותה חזרה למעלה, והטיסן מתיישר אוטומטית.
תקשיב, זה מטורף. זו מערכת ייצוב אוטומטית לחלוטין, ללא שום מחשב, ללא חיישנים וללא טיפת אלקטרוניקה. הכל בנוי לתוך הגיאומטריה של העץ.
בגלל זה הבנייה עצמה היא כל כך קריטית. כל התיאוריה היפה הזו לא שווה כלום אם החלקים לא מורכבים במדויק.
אז בוא נדבר באמת על איך התיאוריה הזו פוגשת את שולחן העבודה. מה התהליך של הבנייה?
קודם כל, כמו שאמרנו, מזהים את החלקים ובודקים את כיוון הסיבים. אבל אז מגיע שלב השיוף.
שיוף של שפת ההתקפה והזרימה.
כן, ואסור פשוט להחזיק את העץ באוויר ולשייף. חייבים להניח אותו שטוח על השולחן. אם מחזיקים באוויר, מפעילים לחץ לא אחיד ויוצרים עיוותים בכנף.
ואז הוא יפנה הציד הכל הטיסה.
נכון. ומעבר לזה, יש את עניין ההדבקה. אנחנו משתמשים בדבק מהיר, או בפיקוח של מדריך לפחות, אבל כלל הברזל פה הוא שמעט זה הרבה.
כי אנשים חושבים שיותר דבק אומר יותר חזק. לא.
זו הטעות הכי נפוצה. בטיסנים, בנייה מדויקת, סבלנית וסימטרית, היא הרבה הרבה יותר חשובה מכוח גס או מהמון דבק. הרבה דבק פשוט מוסיף המון משקל, ואם הוספת משקל בזנב...
תצטרך לפצות עם עוד המון פלסטלינה באף, ואז כל הטיסה נהיה כבד, וצריך לטוס מהר יותר כדי לייצר מספיק עילוי.
בדיוק, הוא יטוס כמו אבן, אז צריך להקפיד על 90 מעלות במייציבים, ודהידרל סימטרי לחלוטין.
אוקיי, אז בנינו. עבדנו קשה, הדבק התייבש, אנחנו לוקחים אותו לשטח, נעמדים מול הרוח שזה קריטי בשביל המהירות האווירית, זורקים אותו... והוא פשוט צולל ישר לאדמה ומתרסק.
שזה קורה המון בטיסת הניסוי הראשונה.
מה עושים במצב כזה? הטיסה נכשלה.
ממש לא. התרסקות היא לא כישלון, היא איסוף נתונים. אנחנו מנתחים את זה כמו חוקרים. אם הוא צולל מיד, זה אומר שמרכז הכובד קדמי מדי, המשקל בחרטום מושך חזק יותר מהעילוי הנגדי של הזנב.
אז התיקון הוא פשוט להוריד קצת פלסטלינה מהאף ולנסות שוב.
בדיוק.
ומה אם קורה ההפך? אנחנו זורקים, הוא עולה ממש יפה למעלה, ואז פתאום מאבד מהירות, נופל על הזנב, מזבקר.
אז פה יש שתי אפשרויות. או שזרקנו אותו חזק מדי כלפי מעלה במקום ישר קדימה.
ואז הוא איבד את כל המהירות שלו לטובת גובה.
נכון. או שמרכז הכובד שלו אחורי מדי. ואז צריך להוסיף קצת פלסטלינה לאף.
ואם נגיד הוא אף נחמד, אבל כל הזמן פונה באגרסיביות ימינה.
אז אנחנו חוזלים מגלומטריה. בודקים סימטריה בכנפיים ובמייצב הכיוון. אולי משהו מודבק עקום או ששויף בצורה לא שווה.
אבל הכלל הכי חשוב שהמקורות מדגישים פה לניסוי ותהייה לעולם, אבל לעולם אל תשנו 3 דברים במקביל.
כן, כי אז לא תדעי מה פתר את הבעיה.
תכלס, משנים רק דבר אחד קטן, מורידים פלסטלינה או מזיזים משהו ובודקים שוב. בידוד משתנים קלאסי.
וזו אגב תמצית העבודה של המהנדס. זה המסר המדעי הכי חזק בו. מתכננים, בונים, בודקים, מודדים, משפרים ומנסים שוב. הטיסה הראשונה היא בסך הכל כלי לאסוף נתונים.
זה באמת מסע מרתק. וזה מביא אותי לאתגר אמיתי למי ששומע אותנו והולך לבנות את הטריינר שלו בעצמו. אל תסתפקו רק בלבנות משהו יפה. קחו אותו החוצה, בצעו טיסת ניסוי ומדדו את המרחק, ממש עם סרט מידה או צעדים.
ואז תנסו לשנות משהו.
בדיוק. שנו משהו אחד קטן, את איזון הפלסטלינה. או אולי תייקנו משהו בשיוף. ומדדו שוב. תראו איך הגלשון מגיב. ואז אפשר באמת לשאול מה לדעתכם באמת חשוב יותר כדי שהגלשון יגיע רחוק. לזרוק אותו עם כל הכוח שיש לכם, או לשבת בסבלנות, לבנות לאט ולאזן אותו בצורה מושלמת?
אני חושב שהתשובה ברורה, וזה ההבדל האמיתי במדע. מהנדס טוב לא שואל רק האם זה עבד. הוא שואל למה זה עבד, ואיך אפשר לגרום לזה לעבוד אפילו טוב יותר.
לגמרי. ורגע לפני שמסיימים, הנה משהו לעורר מחשבה. העקרונות האלה של ייצוב פסיבי, הדיאדר, אל האיזון ללא אלקטרוניקה, הם בדיוק, אבל בדיוק, מה שחוקרים בסוכניות חלל, מנסים ליישם היום בתכנון רחפנים וגלשונים זהירים לסיור באטמוספירה של מאדים. כשיש לך כלי שחייב להיות קל ושאין בו מקום למחשבי טיסה כבדים, הגיאומטריה והפיזיקה חייבות לעשות את העבודה לבד.
מדהים לחשוב שאותה פיזיקה של גלשון הבלזה שלנו תשמש בעתיד לחקר כוכבי לכת.
ממש ככה. קצת פרופורציה בפעם הבאה שרואים חתיכת עץ קטנה דועה מעל הדשא בחצר בית הספר.